לכולם, וברוכים הבאים לחושבים טוב. כאן יהודית כץ איתכם בפודקאסט על איך אפשר לחיות חיים יותר טובים, יותר מאושרים. חיים שבהם חשבנו טוב על איך לחיות. והיום אנחנו צוללים לתוך החשיבה שלנו, לתוך מקורות החשיבה שלנו, למה אנחנו מתייחסים, למה אנחנו לא מתייחסים, ואני רוצה לפתוח בסיפור. סיפור על סוס שהתפרסם מאוד, קראו לו הנס החכם. והנס החכם הוא סוס מהעשור הראשון של המאה ה-20, שהיה לו מורה שעם שם גרמני כזה, ויליאם ון אוסטן, אני פון אוסטן, לא יודעת אם אני הוגה את השם שלו נכון, סליחה, ויליאם. אבל ויליאם בעצם לימד אותו מתמטיקה, לימד אותו לקרוא ולכתוב, לימד אותו לעשות כל מיני תרגילים, והוא התחיל מפעולות פשוטות של כזה חיבור וחיסור, חיבור שזה הכי פשוט, ואז חיסור, ואחר כך גם כפל וחילוק ושברים עשרוניים, ודברים שסוס בגדול לא אמור ללמוד לעשות. ועם הזמן הסוס הזה תפס את העניין הציבורי, כי סוסים לרוב לא יודעים לחשב, ואנשים התחילו להגיע ולצפות בסוס, והיו ממש מופעים שלמים על הסוס שיודע לחשב, הוא היה רוקע ברגליים שלו את המספר שיוצא לפי החישוב ששואלים אותו, וזהו, היו כתבות שהסוס הזה הוא סוס קסום שיודע לקרוא ולכתוב ועוד כל מיני דברים. ומתישהו מדענים התחילו להתעניין מה נסגר עם הסוס הזה, איך זה יכול להיות, והתחילו לעשות כל מיני ניסויים ולהציע לסוס את התרגילים עם עיניים עצומות, עצמו לסוס את העיניים, ועדיין שאלו אותו כמה זה 3 ועוד 5. ואז הסוס לא ידע כמה זה 3 ועוד 5, ושיעורי ההצלחה שלו ירדו מ-89%, שזה מטורף, לכזה 6%. ועשו עוד כל מיני ניסויים שבסופו של דבר הבינו שהסוס בעצם, הנס החכם, היה חכם מאוד בקריאת שפת הגוף של השואלים, ולא ב... מתמטיקה, מה שסוסים לא יודעים. והנושא הזה מחבר אותנו ישר לכמה אנחנו יודעים לקרוא את הסביבה שלנו, באופן שהוא לפעמים ברור לנו ולפעמים לא ברור לנו, לפעמים תחושת הבטן שלנו פשוט אומרת לנו מה נכון, מה לעשות, עם מי לדבר, ממי להתרחק, במה לעבוד, ומה המקום של תחושת הבטן הזאת בחיים שלנו, או במילים יותר חכמות, האינטואיציה בחיים שלנו. לשם כך, הזמנתי לכאן היום את דוקטור ליאת יקיר. וואו!
ברוכה נמצאת.
איזה כיף שאת כאן. בפעם השלישית כבר היה לנו פרק על להחזיר תשוקה לאהבה, ממש כזה פרק 7 בפודקאסט, וממש לא מזמן היה לנו פרק על הבדלים בין גברים לנשים במוח, ואיך זה משפיע על היחסים שלנו, פרק שהפך למאוד מאוד פופולרי, אחד הכי פופולריים בשנה האחרונה, והיום אנחנו כאן בפרק השלישי, שהולך לעסוק באינטואיציה, איך להקשיב לה, האם להקשיב לה, מתי להקשיב לה, מתי לא להקשיב לה, מה זאת אינטואיציה, ועוד שאלות שאנחנו נעלה היום. ובהקשר הזה אני גם אציג אותך, גם באופן יותר רשמי. אז דוקטור ליאת יקיר, את ביולוגית, את חוקרת את הביולוגיה של הרגשות, את מחברת הספר החדש, קיצור תולדות האהבה, שזה שם מעולה, וברוכה הבאה. שוב.
תודה, אני שמחה מאוד להיות כאן.
איזה כיף. אז אינטואיציה זה ידע שאני לא יכולה להסביר אותו. במילים. זה לא ידע שחלטני, אני לא יכולה להגיד, אני מרגישה שאני אוהבת אותך, כי 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ומצד אחד, ומצד שני, ומצד שלישי, ובזווית הזאת, ובטיעון הזה, אלא פשוט אני אומרת, אני אוהבת הבן אדם הזה. אני לא אוהבת הבן אדם הזה.
בול.
לא רוצה להקשיב לו. כן רוצה להקשיב לו. רוצה להשכב איתו. לא רוצה להשכב איתו. לא יודעת למה. ואחר כך, לפעמים אנחנו מסבירים את זה לעצמנו, אבל זה מעניק לנו איזשהו מידע שאנחנו לא יודעים מה המקור שלו.
בדיוק. בעצם זה מבוסס, שוב, שאנחנו מדברים על, נגיד, לקבל החלטה שקשורה לבני אדם. נגיד, אני נכנסת לחדר מסוים, ומשהו לא מרגיש לי טוב, לא מרגיש לי טוב. מה זה אומר? אז כמו שאנחנו יודעים, רק חלק קטן ממה שקורה לנו בתוך הדבר המופלא הזה, שנקרא הגוף שלנו, מערכת העצבים, הוא מודע. רק חלק קטן הוא מודע. חלק מאוד 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 גדול הוא לא מודע. עכשיו, האינטואיציה זה החלק, אותו חלק לא מודע, שתהליכים שמתרחשים במערכת העצבים שלנו, ומגיעים ממוחות אחרים שיש לנו בגוף, לא רק המוח המרכזי. קודם כל, בתוך המוח המרכזי, יש לנו את המוח הרגשי, המערכת הלימבית, שאחראית על הרגשות שלנו, גם הם במידה רבה הם האזור הלא מודע בעצם. האזור המודע זה רק העונה המצחית, דברים שקורים כאן במצח שלנו, זה החלק המודע. אז יש לנו את המערכת הלימבית, המוח הרגשי, וההתנהגות שלנו, החלטות שלנו, 90% מבוסס על רגש, זאת אומרת, מגיע מאותה מערכת לא מודעת, שרגש הוא בעצם שינוי במצב התודעה בעקבות השפעת כימיקלים, ויש 9 משפחות של כימיקלים שמשפיעים לנו על הרגשות, על המצב הרגשי, במטרה לקדם את ההישרדות שלנו. עכשיו, בנוסף למוח הלימבי הרגשי, יש לנו עוד מוח, וזה מוח המעיים. מערכת העצבים המעית, the enteric nervous system, שזה באמת, אני חושבת שאחד הדברים הכי מרתקים שאני מתעניינת בהם ובאמת חוקרת אותם בתקופה האחרונה. מוח המעיים מכיל 500 מיליון נוירונים, שזה המון, זה כמו תמנון, זה מוח של תמנון, ואנחנו יודעים שתמנון זה חיה מאוד מאוד חכמה. אולי אין לה שפה והיא לא יודעת לדבר, אבל זה חיה סופר סופר חכמה. אז בואו נדבר על התמנון שבבטן.
זה נשמע כזה סליימי כמו מעיים, תמנון, נכון? תמנון, מעיים, זה הכל מתחבר, כן. מוח המעיים, ממש ממש מוח המעיים, מוח?
פשוט המעי, כבר מהוושת, אבל בעיקר המעי, מעוצבב רשתות על רשתות של בעצם נוירונים, 500 מיליון במספר כל המערכת, עד לפי הטבעת. והמוח הזה כל הזמן בעצם סורק את הסביבה לקבל מסרים של איום או ביטחון. זאת אומרת, המערכת הרגשית שלנו היא לא רק מהמוח המרכזי, מהלימבי, אלא גם מהמוח השני, הוא ממש נקרא המוח השני, שזה, עכשיו, מה שאנחנו קוראים לו בעצם תחושות בטן, זה אמיתי לגמרי, אנחנו הרבה מאוד משתמשים בשפה. פעלתי מהבטן, פרפרים בבטן, חשבתי מהבטן, הוא חושב מהבטן, זה פשוט אמיתי לגמרי.
מתהפכת לי הבטן, הבטן שלי אומרת לי לא לעשות את זה.
התכווצת לי הבטן עכשיו, אצל ילדים זה עוד יותר חזק. כי אצל ילדים, החלק הזה, העונה המצחית מתפתחת מאוד לאט, רק סוף גיל 20, תחילת גיל 30. למשל, ילד או ילדה לא אומרים, אמא, אבא, רע לי, אלא כואבת לי הבטן, ואז צריך לשים לב.
אז כשאת אומרת מוח מעיים, איך הדבר הזה נראה? איך זה עובד?
אז יש במוח המעיים, בעצם כל הנוירונים, אבל פשוט שם יש צבר מאוד גדול של נוירונים, הרי זה מוח לכל דבר. יש שם קולטנים, על גבי המעי, על גבי הנוירונים שבמעי, לכל סוגי הכימיקלים של הרגשות. זאת אומרת, שאני מרגישה מהבטן, אני מרגישה שמחה בבטן, אני מרגישה אהבה בבטן, אני מרגישה פחד, עצב, חרדה, הכל אני מרגישה מהבטן, כי זה כל הכימיקלים, קורטיזול, דופמין, סרוטונין, אוקסיטוצין. דרך אגב, 90% מהסרוטונין מיוצר במעיים. זאת אומרת, עושר הוא קודם כל באוכל, כן?
לא סתם, לא סתם אנחנו, יש לנו קשר כזה עם אוכל.
כן, אז 90% מהעושר שלנו בכלל מקורו במעיים ובמזון ובאכילה. עכשיו, מוח המעיים אין בו תהליכים קוגניטיביים גבוהים. זה קורה רק במוח המרכזי. אבל יש תקשורת, בעצם תחשבי על אוטוסטרדת מידע שמועברת ממוח המעיים למוח המרכזי, והוא היועץ החשוב ביותר. הוא פשוט הולך לידו, כמו יועץ של ראש ממשלה, הולך לידו, ואומר לו בדיוק מה צריך לעשות בכל מצב. עכשיו, השאלה עד כמה המוח המרכזי מקשיב ליועץ שלו, למוח המעיים, וסומך עליו. עכשיו, אני באופן עקרוני, ככה מתוך העבודה שלי והקריאה שלי וההבנה שלי את הביולוגיה, אז אני אגיד שמוח המעיים מחליט, ואז המוח המרכזי נותן לזה רציונליזציה. זאת אומרת, היועץ כבר החליט, והמוח המרכזי נותן את ההצדקה ההכרתית, למה פעלתי בעצם מהבטן. כי אני לא אגיד, התחושת בטן אמרה לי. אז אני מתחילה לתת לזה כל מיני הצדקות. נגיד, יצאתי לדייט, אני עוסקת בזה המון, בנושאים של תחושות בטן בתוך מערכת זוגית, בבחירת בני זוג, עד כמה אנחנו בוחרים בני זוג מהבטן בעצם. אז אני כותבת את זה הרבה בספר. מה זה עושה לנו אחר כך לאורך הזמן, זאת אומרת, אותן בחירות מהבטן. אבל אני אומרת שפשוט המסרים שמגיעים ממוח המעיים, שוב, לא מודעים, תוסטרדת מידע לא מודע, שעוברת בקראי בהיררכיה מבחינת המוח הקוגניטיבי, מקבלת מקום מאוד גבוה. זה היועץ הכי חשוב. זה היועץ הכי חשוב. אם הוא לא מרוצה מההתנהגות המסוימת, מההחלטה המסוימת, אנחנו לא נבצע אותה, חברים. אנחנו עכשיו נמצא את ההסבר למה לא נבצע אותה עכשיו? מדוע? אז קודם כל, מבחינה אבולוציונית, המוח הזה, המוח מים הוא בעצם הראשון מבחינה אבולוציונית. העונה המצחית היא מאוד מאוחרת, והיא אצל בני אדם, אנחנו מדברים על 500 מיליון שנה, וההתבססות על תחושות הבטן היא בעצם הרבה יותר מקדמת הישרדות. המוח המעיים מקבל החלטות בזמן מאוד קצר, שמטרתם בסופו של דבר למנוע ממני כאב, אוקיי? בעצם לקדם את ההישרדות שלי בנושאים של אוכל, הישרדות ורבייה, לקדם את ההישרדות שלי בטווח הקצר, אוקיי? אין פה חשיבה לטווח ארוך עכשיו, כרגע, לאכול את הדבר הזה, לא לאכול את הדבר הזה, לשכב עם הבחור הזה, לא לשכב עם הבחור הזה. זה החלטות שאנחנו בעצם צריכים לקבל עכשיו, והמטרה של הגנים שלנו הם הרציונל בעצם. זאת אומרת, מה הגנים שלי רוצים במרכאות עכשיו? מה מקדם את ההישרדות שלהם כמה שיותר? מצד שני, האותות האלה שמגיעים ממוח המעיים, הם גם הבסיס לקבלת ההחלטות הגבוהה יותר שלנו בתכנון העתידי. זאת אומרת, אני לא יכולה לתכנן עתיד בלי להקשיב למוח המעיים. בעצם המוח המרכזי עושה סימולציה על אירועים עתידיים, נגיד, להתקבל למקום עבודה מסוים, נגיד, לעזוב מקום עבודה. אז אני כבר עושה סימולציה בראש שאני עוזבת את המקום עבודה הזה, ואני עוברת למקום עבודה הבא, ומוח המעיים כל הזמן בעצם יוצר סימולציה איך אני מרגיש שם. איך אני מרגיש שם? אני מרגיש טוב בזה, אני לא מרגיש טוב בזה, אני מרגיש... ואז בעצם, בסופו של דבר, בתהליכים הגבוהים האלה, אמורה להתקבל החלטה לעשות את זה או לא לעשות את זה. וכאן השונות בין בני אדם תהיה מטורפת. זאת אומרת, אם בן אדם מסוים יחליט לעשות את זה, ללכת על זה, ובן אדם אחר יחליט, אני לא הולך על זה. ובעצם בכל החלטה שאנחנו מקבלים בחיים, יש בעצם את כל האותות האלה שמגיעים ממערכת העצבים שלנו, וגורמים לנו לקבל איזושהי החלטה מסוימת, שברוב המקרים אנחנו לא כל כך מבינים למה לקחנו אותה בסופו של דבר, והיא מאוד מאוד מושפעת מהמצב הרגשי שלנו באותו זמן. מה היה המצב הרגשי שלי כשלקחתי את ההחלטה? זאת אומרת, מה היה מצבו הרגשי במחאות של מוח המעיים?
כן, ואנחנו יודעים שגם ההחלטה, יש אגב מחקר כזה, שאני חושב שזה מחקר שעשו ב-2008, שהראה שמבחינת הפעילות המוחית שלנו, אנחנו רואים שההחלטה מתקבלת 10 שניות לפני שאנחנו אומרים שהיא מתקבלת. כי זה בדיוק המקום הזה שאפשר, בעולמות אחרים, אנחנו נקרא לזה אולי לא מודע ומודע, אפשר לקרוא לזה בכל מיני שמות, אבל בעצם יש איזשהו תהליך שהוא קורה שהוא מאוד מאוד ראשוני ומהיר, ואחר כך יש משהו שהמערכת היותר איטית שלנו נכנסת פנימה ואומרת, כן, אני החלטתי בגלל שמה שחשוב לי בחיים, זה 1, 2, 3, 4. וקנמן, זוכר פרס נובל לכלכלה, ישראלי, פסיכולוג, כתב את הספר הידוע שלו, Thinking Fast and Slow, בעברית לחשוב מהר, לחשוב לאט, ושם הוא הביא את ה... הוא פרמל את זה ברעיון של שתי מערכות, הוא אמר, יש לנו שתי מערכות של חשיבה, יש לנו את System One, הוא קרא לזה, שזו המערכת המהירה, האינטואיטיבית, שישר אני יודעת, הבן אדם הזה בא לי בטוב, לא בא לי בטוב, אני רוצה לעשות את זה, אני לא רוצה לעשות את זה, בא לי אכול פסטה, בא לי אכול פיצה, מה אני רוצה לעשות בחיים? ולא באופן רחוק. ואז יש את המערכת שהיא System Two, שזאת המערכת היותר איטית, מחושבת, לוגי, תוכניות קדימה, מה אנשים יחשבו, איך זה נראה, כל הדבר הזה שהופך אותנו לבני האדם. ואני חושבת שבאופן, במיוחד אולי בחברה שלנו, המערבית של ימינו אנו, אנחנו שמים המון 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 דגש על הרציונל. נכון, אנחנו מעריכים ככה אנשים, אנחנו מעריכים ככה טיעונים, המחקר עובד ככה, השיטה הרציונלית היא השיטה שמזוהה עם החוכמה. וכל מה שקשור אימפולסיביות, לפעול מהבטן, משהו שאין לו צידוק, אנחנו קצת הורדנו את זה מהערך. אנחנו פחות מעריכים ככה אנשים, אבל אז אנחנו מגלים שבעצם, א', זה לא באמת, או זה, או זה. זה, כלומר, זה טעות להסתכל על זה כרגש מול שכל. נכון? הרבה פעמים אומרים, למה להקשיב, לאינטואיציה או לרציונל? אבל א', אי אפשר באמת להפריד ביניהם בצורה שהיא כזה, כי בעצם ההפרדה את מפעילה את הרציונל. נכון? וזה לא או-או. ומצד שני, האינטואיציה, אנחנו נצלול לתוך זה, אנחנו נראה שהרבה פעמים זו תהיה החוכמה האפילו יותר חכמה.
אז באמת, קנמן פישט את זה מאוד למערכת 1, מערכת 2, ומבחינת המוח, מערכת 2 זה החלקים הפרונטליים, המאוחרים יותר, דורשים המון אנרגיה, התהליכים האיטיים של המוח, כל שם נורא נורא חדש. המסילות שם עדיין בבנייה, ומערכת אחת, זה בעצם היום אנחנו מבינים לא רק המוח הרגשי שמתחת לשכבות החדשות, אלא גם מוח המעיים. שלאט לאט אנחנו נותנים לו, מתחילים לתת לו יותר ויותר כבוד, והוא כאילו בעצם סך המסרים שמגיעים מהמערכת העצבים הזאת הגדולה, בעצם הם אלה שאנחנו בעצם מקדים אותם האינטואיציה, ואני גם אומרת שאין באמת הפרדה, אנחנו, הרגש הוא זה שמפעיל אותנו, 90% מההחלטות שלנו, 90% מההתנהגות שלנו, היא מבוססת על רגש, ויותר מזה אני אגיד, במצבים כמו שאמרת, שבאמת התרבות שלנו מאוד הרחיקה אותנו קצת מהרגש, וזה כאילו מה אני פועלת בצורה אימפולסיבית, אני צריכה לפעול בצורה רציונלית, ואולי הרגש אומר לי משהו, אבל אני צריכה בצורה רציונלית לעשות את זה אחרת, כי זה נכון, וזאת הדרך הנכונה, ואז מה שקורה, אנחנו מרחיקים את עצמנו מהבטן, מרחיקים את עצמנו מהרגשות האמיתיים שלנו, יכול להגיע למצב שכבר לא נרגיש יותר, או שממש נחבא את החלק הזה, ונדחיק את החלק הזה, וכל דבר שאימפולסיבי, אז הוא נחשב לאוי, איזה בן אדם, הוא לא יודע לשלוט ברגשות שלו, או היא לא יודעת לשלוט ברגשות שלה, ואז מה שקורה זה מחלות, המון 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 סוגים של תסמונות ומחלות ודלקות, של מערכת העיכול והפרעות אכילה, והכל בעצם, המערכת הזאת היא מאוד חכמה, והיא מאוד חזקה, וכשאנחנו מתנתקים יותר מדי מהמוח הרגשי שלנו, כולם, מהבטן ומהלימבית, כאילו שאנחנו בעצם מרחיקים את עצמנו ממה שאנחנו באמת מרגישים, זה פשוט יוצר רמות מאוד גבוהות של קורטיזול. מוח המעיים לא אוהב שלא מקשיבים לו יותר מדי. לא אוהב,
הוא קצת הדיקטטור
לא.
בתמונה. בול. הוא כזה, אם אתם לא מקשיבים, הוא סובב את הסכין ו... זהרו לאן אתם הולכים.
אז אני אומרת, למשל, לא טוב לי במקום עבודה, אוקיי? לא טוב לי. אני, בבוקר, התחושת בטן בבוקר, אני זוכרת שהיה לי את זה, התחלתי לעסוק בחינוך מדעי, ושם אמרו לי שבשביל לעסוק בחינוך, צריך להבין חינוך. זה נשמע לי מאוד הגיוני, אז ללמד כמה שעות בשבוע בבית ספר, בחטיבת ביניים, להרגיש את עולם החינוך, מה זה לדבר על חינוך בלי לעשות חינוך. ואז באתי בהתלהבות מטורפת, אין כמו ביולוגיה, תלמידים הולכים לעוף עליי, חטיבות ביניים, ואז קיבלתי בום את כל ההורמונים לפרצוף.
לא דיברתי מתבגרים לפני כן, אני מבינה, דיברתי עם ביולוגים או משהו.
לא, חשבתי שפשוט אני אנגיש להם את הביולוגיה בצורה כל כך מרתקת, שהם לא יוכלו להם, פשוט תשבו.
כשזה יהיה אני, אז מתבגרים התעניינו בביולוגיה.
אתה היית עצמי, מה שנקרא, כן.
אני סניתי ביולוגיה בחטיבה. ולמדתי ביולוגיה באוניברסיטה, כן. כאילו, למדתי פסיכוביולוגיה. אבל בחטיבה הייתי כזה, יאללה, אז תמו כבר, אתה, כאילו.
כן, בדיוק, אתה. כאילו, מה היא רוצה?
מה היא רוצה ממני, מבנה אתה, שלום.
וכל כך הרבה דברים עניינו אותם והעסיקו אותם, שבאמת מבנה אתה זה היה הדבר האחרון ברשימה.
כן.
אז זה משנה כמה שמיניות באוויר עשיתי, זה באמת גם מערכת מאוד מאוד סטרספול והכל. בקיצור, היו רגעים בסוף אחרי השנתיים האלה שכבר ממש החלטתי שאני לא ממשיכה עוד שנה, של תחושת בטן בבוקר, שאני לא רוצה ללכת לבית ספר. אני לא, ממש, היה ימים שבכיתי, כאילו בכיתי בזמן שהתלבשתי, לא רציתי ללכת לבית ספר, כאילו, ממש הרגשתי שאני ככה לבד שם מול כל התלמידים וזה.
יואו.
ונלחמתי לזה.
כן.
ואמרתי ברציונל, אבל לא, אני רוצה להתקדם, ואני רוצה, כאילו, אני צריכה להבין את עולם החינוך, אז מה אם קשה? אז צריך למצוא את הדרכים איך לעשות את זה, ולאט לאט התנתקתי מתחושות הבטן שלי, והכרחתי את הבטן שלי יום-יום לעשות את הדבר הזה, ולעמוד שם... וראיתי ממש איך אני מדרדרת מבחינה רגשית, ממש, כי אצלי הכל נורא נורא מחובר. קודם כל, לא היה לי תיאבון כל היום, זאת אומרת, הנושא הזה של מערכת העיכול, מוח מים הוא שם, כאן מובן, אז זה מיד משפיע על העיכול. ומוח המים שלא מקשיבים לו, הוא נורא מתעצבן, אז הוא מפריש יותר קורטיזול, כאילו, אם בכל זאת הכרחתי אותו עכשיו לעמוד מול כיתה, ולהיות בסיטואציה שהוא אמר לי בפירוש, אני לא רוצה, כמה עוד אני יכול להגיד לך שלא טוב לי שם, כאילו אני כאילו, תיאת, ממש קצת מנתקת את עצמך, כאילו האבונה הפרונטלית כאילו מתנתקת ואומרת, אתה תעשה מה שאני אומרת לך.
קצת להיות רובוט.
כן, אני משתיקה את זה ואני אומרת, אוקיי, ואני נותנת מלא צידוקים למה אני צריכה לעשות את זה, וזה גם נשמע נורא הגיוני שאני צריכה לעשות את זה. אבל ממש לאט לאט הרגשתי שאני לא בריאה, אני לא מרגישה טוב, כאילו רוב הזמן הרגשת? לא הרגשתי טוב, הרגשתי קודם כל עייפות מאוד גדולה, התחילו להיות לי גם הרבה יציאות לא נעימות, כאילו.
מה שקוראים לו מאיר גיז?
בדיוק, זה בדיוק. מאיר רגיז, כאילו לא הגעתי עד למצב הזה, אבל בהחלט דברים שהגיעו אחר כך, הגיעו מכל מיני סיבות, אבל ככל שניתקתי את עצמי, וקורא לכל בני אדם, ככל שאנחנו מנתקים את עצמנו מאותה אינטואיציה, מאותם תחושות בטן, בעצם ממה סך הקולטנים הרגשיים בגוף אומרים לנו, אז הרמת הקורטיזול היא כל כך גבוהה, כי בעצם אנחנו נמצאים בסיטואציה שאנחנו לא רוצים להיות בה, אין לגוף דרך להיפרד מהעונה הפרונטלית ולהגיד לה, לכי לבד, אנחנו לא באים איתך. זה הכל הולך ביחד, ואז נוצר הרבה מאוד קורטיזול, והקורטיזול הזה פשוט מפרק אותנו מבפנים, ממש זכה לשם הרוצח השקט, דיברנו עליו, אני גם כותבת הרבה בספר על קורטיזול. זאת אומרת, שאנחנו נמצאים בזוגיות רעילה, במקום עבודה רעיל לנו, יכול להיות שלבן אדם אחר הוא נהדר, אבל לי לא מתאים, לאישיות שלי, למבנה שלי, עכשיו הרציונל אומר, החברה אומרת, היא לא אומרת, טוב, לי את לך מתאים את זה, ולך מתאים את זה, לפי המערכת הרגשית שלך, כמו הארי פוטר, הכובע של הארי פוטר, בוא נראה מה מערכת העצבים של יהודית, מה נכון ליהודית. אף אחד אומר את זה, אומרים לך, ככה צריך, כי ככה החלטנו, וככה החברה אומרת לך, ואז הבטן עושה לך, עושה בעיות.
איך מוח המעיים מרגיש את מה שקורה בחוץ? כלומר, איך זה שאת יודעת, אני עכשיו יושבת עם, נגיד עם אנשים, יש לנו אינטואיציות חזקות, נכון? כי אנחנו יצור חברתי. ואני הרבה פעמים יכולה לשבת עם בן אדם, ויהיה בן אדם שאני אוהב אותו, ויהיה בן אדם שאני לא אוהב אותו. עם סיבות ובלי סיבות. ויהיו אנשים שאני מאמינה לכל מילה שהם אומרים, ויש אנשים שאני לא מאמינה לאף מילה שהם אומרים. ואין לי הסבר ללמה, אבל בהרבה מאוד מקרים אני אגלה שצדקתי אחר כך, כשהאמת תתגלה. מאיפה הבטן שלי יודעת? כלומר, איך את יודעת? כי את יודעת, במוח אני יכולה להסביר לעצמי, שידעתי לקרוא שפת גוף, נגיד בשפת גוף יש הרי דברים קטנים בשפת גוף, נכון? יש מיקרו הבאות, זה נקרא.
נכון.
וזה ברור לי איך אני יכולה, בלי ששמתי לב, לקרוא מיקרו הבאה, העיניים שלי קלטו את זה, המוח שלי איבד את זה, ואני לא מאמינה לבן אדם. איך הבטן שלי הרגישה את השפת גוף של הבן אדם השני? כי הרי זה לא ש... כי הרבה פעמים זה נשמע משהו קוסמי כזה, נכון?
נכון?
כאילו אינטואיציה, התחברתי לאיזה רוח שמימית, לאיזה אל שלחש לי משהו, אבל יש כאן מנגנון.
בדיוק. אז מוח המעיים מחובר, תחשבי על זה כמו פריסקופ, הוא שולח פריסקופ למעלה, באוטוסטרדה שלו זה המגדלה. המגדלה זה העין לבחוץ. המגדלה מחוברת מיד לעצב הראייה, מקבלת את כל המידע שלה מעצב הראייה, קוראת מיקרו הבאות, ומדברת, היא יותר מדברת עם מוח המעיים מאשר עם האונה הפרונטלית. קודם כל, היא מדברת עם מוח המעיים, אנחנו נקבל החלטה, נודיע לך. אוקיי? זה עובד ככה, כי המגדלה תפקידה להגן עליי מאיום.
האנשים שלנו יחזרו לאנשים שלכם.
אנחנו כבר נודיע לכם מה התשובה.
Don't call us, we'll call you. כן, סליחה.
אז זה לא שלבטן יש מראה, כאילו עין לבחוץ. הכל מחובר, ובעצם, כמו שאמרנו, המערכת הרגשית מורכבת גם מהמגדלה וכל החלק הלימבי הזה, וההיפוקמפוס שמכיל את חוויות העבר שלנו, ולמה אני מדברת פתאום על ההיפוקמפוס, הם מוכרים ביחד הקומפלקס הזה, הוא מכיל את חוויות העבר הרגשיות שלנו, זאת אומרת, זה הזיכרון לטווח ארוך המבוסס רגש, מה עשה לי טוב, מה עשה לי רע. עכשיו, בדיוק בן אדם כזה, כמו שיושב פה ממול, עם אותם מיקרו הבאות של אני הכי גדול בעולם והכי אני גאון בעולם, היה לי כזה בוס, או הכרתי בן אדם כזה, אני זוכרת את ההרגשה, עכשיו אני אכניס מושג שהוא בעיניי מטורף.
אני מוכנה.
של אנטוניו דמאסיו.
כן.
מרקרים סומטיים.
מרקרים סומטיים.
סמנים סומטיים, שבעצם החוויה הזאת שעכשיו ראית בן אדם עם אותם שפת גוף ואותם טון דיבור ומה שיש לו בתוך העיניים, או היא, לא משנה, הדליק זיכרונות בגוף של המוח המעיים, מחובר להיפוקמפוס והכל, אבל זה סטומטי. סטומטי זה אומר של הגוף, של התאים עצמם. זאת אומרת, יש לי חוויה גופנית. הגוף זוכר תחושות, שבעצם זה מחובר לכל המערכת הזאת. המערכת לא זוכרת תחושות. אמרנו, היא לא קוגניטיבית, היא לא חושבת במילים, היא חושבת בתחושות של הגוף, והיא נצרבה. עכשיו, התחושות החזקות מקבלים הרבה מאוד... כל דבר שעורר הרבה מאוד רגש במהלך החיים שלי, מצב שהייתי עצובה בטירוף, מצב ש... בכיתי בלי הפסקה, מצבים שהייתי overwhelmed עכשיו ממה שקרה פה הרגע, נגיד איזה חדר ישיבות שהיה שם, פשוט נשארתי קפואה כזה לרגע, משהו שעורר רגש מאוד חזק, נצרב בגוף שלנו, אז אנחנו קוראים לזה סמנים סומטיים, והמגדלה והמוח המעיים כל הזמן סורקים את הסביבה, ואומר, רגע, זה מדליק לי משהו? לא מדליק לי משהו, מדליק, הייתי פעם בסיטואציה הזאת, או לא הייתי בסיטואציה הזאת? עכשיו, המסרים הם פשוטים, כל היופי במערכת הזאת היא הפשטות שלה, איום או ביטחון. זה הפלט שהיא תיתן. מה אני מרגישה עכשיו? מסרים של איום או מסרים של ביטחון? אם זה ביטחון, ללכת על זה, אם זה איום, להרחיק את זה ממני. המטרה היא להרחיק את זה ממני כמה שיותר, ו-better safe than sorry, זה גם המוטו של המערכת, שזה גם משהו שיגרום לנו, זאת אומרת, עדיף להיות בטוח מאשר להצטער, זאת אומרת, עדיף לא לקחת את הסיכון הזה, וזה לפעמים מקום, מצב שתחושות הבטן ישאירו אותנו תמיד באזור הנוחות. זאת אומרת, לא להיכנס למצבים שאמא פעם אמרה לי שיש מישהו שמת מזה פעם, זה נשאר צרוב במוח המעיים, או שראיתי מישהי שעשתה את זה וזה לא הצליח לה. אז התחושות האלה נשארו, החוויות האלה נשארו, ולפעמים תחושת הבטן תמנע מאיתנו לצאת מאזור הנוחות ולהגיע למקומות נפלאים.
כן, אנטוניו דמאסיה הוא פרופסור, אנטוניו דמאסיה מאוניברסיטת קליפורניה, הוא חוקר פורץ דרך שממש הכניס בחזרה את האינטואיציה לתמונה המחקרית, הוא ביסס אותה שוב על המפה, ויש מחקר מגניב שלו שהוא עשה עם קלפים, היו ארבע ערימות של קלפים, ש-A, B, C ו-D, והמטרה של הנבדקים היא להרים קלפים ולזכות בכסף. בכל קלף שאתה מרים, אתה יכול לזכות בסכום מסוים של כסף. עכשיו, בערימות A ו-B, הם הרוויחו $100 על כל קלף שהם הרימו, ובערימות C ו-D, הם קיבלו $50 על כל קלף שהם הרימו. עכשיו, בטווח הקצר, זה נראה שעדיף לי להרים מ-A ו-B, כמה שיותר. אבל תוך כדי היו משולבים כנסות, כזה שאת יכולה להרים קלף, ובעצם את צריכה לשלם בחזרה את הכסף. ומסתבר שבשביל שנבדקים יבינו את זה באופן מודע, בשביל שהם יגידו איפה יותר שווה לי להרים קלף, לקח להם משהו כמו 80 סיבובים, להבין שבעצם עדיף להרים מערימות C ו-D, כי שם יש פחות כנסות. אז נכון שמרוויחים כאילו פחות כסף, אבל בסוף מקבלים יותר, כי משלמים פחות כנסות. אבל מבחינת הגוף שלהם, כשמדדו את המוליכות ההורית שלהם, את הדופק שלהם, את הזיעה שלהם, תוך כדי שהם הרימו קלפים, אז כבר הרבה לפני, ראו שהגוף מרגיש מצוקה כשאתה בא להרים מערימה A או B, קלפים.
ושיש שם כנס, כן.
כן, ויכול להיות מדהים. שם כנס, יכול להיות כנס, וזה בדיוק המקום הזה שיש משהו שהוא הרבה הרבה יותר ראשוני ומהיר, כי הסיסטם 1 הזה, המערכת המהירה, היא הרבה יותר טובה בלסרוק מידע מהר, ואני חושבת שחלק חשוב בה זה שהיא צריכה להיות חשופה למידע. כלומר, אם נכון. יש משהו שאין לי ניסיון בו, לא ראיתי כאלה. את יודעת, אם עכשיו מגיע זן חדש של חייזרים לעולם, ואני עוד לא יודעת, כאילו אולי חייזרים נשמע לי מפחיד, כי כבר שמעתי על זה הרבה, אבל מגיע יצור חדש שמעולם לא ראינו, כי קיומו קוראים לו שפסבוזו. אני כזה, אני לא יודעת עליו כלום. אז האינטואיציות שלי לא הולך להיות להם הרבה ערך. אבל אם כבר ראיתי כמה כאלה, וראיתי דברים שדומים לזה, וראיתי דברים אחרים שקצת דומים לזה מכיוון אחר, אז כבר יש לי אינטואיציות שהן יותר חזקות. וגם את זה, יש חוקר שקוראים לו פרופסור מריוס אושר מאוניברסיטת תל אביב, שהאמת התלבטתי אם להזמין אותו לפודקאסט, והוא אמר לי, אני רק במחקר, אז הנה אתה כאן, אנחנו מצטטים אותך, שתדע אם אתה מקשיב, שהוא עשה ניסוי שבו הוא הראה מספרים לאנשים וביקש להעריך מהו ממוצע. ומסתבר שכמה שאנשים ראו יותר מספרים, אתה יודע, זרקתי ל-5, 9, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 100, אז כמה שהם ראו יותר, הניחוש האינטואיטיבי שלהם, הרי את לא מסוגלת לחשב את זה, כשמחכים לך כל שנייה, מספר, 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 היה הרבה יותר קרוב לאמת, מאשר אם הם ראו משהו כמו 7-8 מספרים. כלומר, שם הם הרבה יותר טעו, כי יש משהו בזה שאת עוברת הרבה דאטה, ועוברת אותו מהר, ששם המערכת האינטואיטיבית שלך היא יותר חדה.
נכון. כן, זה גם הגיוני, כאילו, להזרים כמה שיותר דאטה למערכת כדי לקבל. כן, אני קראתי כמה מחקרים, גם של, נגיד, נתנו לאנשים מכוניות, לבחור בין מכוניות, על סמך התחושה או משהו כזה, נתנו להם קצת לקרוא על זה וזה, אבל לא מספיק זמן לאבד או לשקלל או לזה, ובסופו של דבר החלטות היו לא רעות בכלל.
כן, הן היו יותר טובות מאשר אלה שנתנו להם זמן.
כן, נכון, נכון.
שכזה נתנו להם, קראתי גם את המחקר, שהיו איזה, לדעתי, 6 סוגים של מכוניות, והיו איזה 12 פרמטרים לבחון, את יודעת כזה, לא יודעת, נפח מנוע, כמה חסכוני הדלק, כמה זה עולה, בטיחות, זה. ואלה שנתנו להם זמן ממש לחקור את הנושא, הגיעו להחלטות פחות, פחות האוטו, פחות כאילו שווה, מאשר אלה שהיו צריכים מהר לבחור מהבטן.
בדיוק, עכשיו גם להפעיל את המוח, מה שנקרא, לעשות חשיבה רציונלית, זה דורש המון אנרגיה מהגוף, כאילו, כל המערכת שלנו מתמחה בשימור אנרגיה, כאילו, איך אני יכולה לנצל כמה שיותר טוב את האנרגיה הזמינה לי בזמן הכי קצר, כאילו, ועכשיו להתחיל להפעיל את הראש, בגלל זה הרבה פעמים אנשים או מעדיפים לתת את ההחלטה למישהו אחר, או להחליט לפי האינטואיציה, בוודאי אם אנחנו עייפים, רעבים, לא טוב לנו, וכל הדברים האלה. עכשיו, המערכת הזאת גם מאוד, שוב, רציתי להגיד עוד משהו.
כן. אבל רק כדי להשלים את זה, בעצם כשיש קצת פרטים, אז החשיבה הרציונלית כן מועילה לנו. כלומר, כשיש רק 3 מכוניות ויש להם רק 3 פרמטרים, אז שם דווקא המערכת הרציונלית היא הרבה יותר טובה בלעשות את הרגע. במיוחד שזה מכונית, כן? זה לא רגע משהו שאני אבולוציונית מתמחה בו. נכון. כמו מערכות יחסים, זה כזה אוטו, זה המצאה החדשה בעולם.
נכון. וזה בדיוק מראה לנו, בדיוק הניסוי הזה, למה ריבוי בחירה בעצם בלבל אותנו, כי אנחנו בעצם לא רוצים להפעיל כל כך הרבה עכשיו את החשיבה, שיש הרבה מאוד אופציות לבחור בהם, אז דווקא המערכת הזאת, המערכת 2, אמנה המצחית, כאילו קצת מאבדת אנרגיה, שיש לנו, עצם זה בכלל, זה כבר מעלה את הסטרס, שאני עכשיו צריכה לבחור בין הרבה דברים, וכל דבר יש לו מלא פרמטרים, וכאילו עזבו אותי בשקט, אז מוח המים יגיד לו, עזוב, אני אקבל את ההחלטה בשבילך, לך תנוח, תראה בנטפליקס, עזוב אותך. אני אקבל את ההחלטה, ומה שיהיה יהיה, אוקיי? יש פה עוד פעם, זה שיקולי עלות תועלת, אבל בסופו של דבר, גם בגלל הטיית הבחירה הטובה, זאת אומרת שאנחנו מובנים, הדופמין גורם לזה, לתייג את ההחלטה שלנו כיותר טובה ממה שהייתה במציאות, אז זה בעצם המערכת שלנו, המוח שלנו, יגרום לנו כל פעם לבחור אינטואיטיבית, כי הוא זוכר את ההחלטה כטובה יותר ממה שהייתה בפועל. אז זה בעצם מנגנון שמגביר את החשיבות של האינטואיציה, שזה מאוד מעניין, כאילו. גם הזיכרון שלי הוא לא אובייקטיבי של מה היה באמת, או איך אני בטווח הזמן זוכרת את הבחירות שלי בעבר. אז אני תמיד אתן לאינטואיציה שלי יותר קרדיט אולי ממה שמגיע לה, אבל זה ימשיך לקדם את החשיבה האינטואיטיבית. אני לא רואה בזה דבר רע. חוץ מאותם מצבים שאני אומרת שזה בדרך כלל בגלל שצברנו יותר מדי חוויות לא טובות, ואז האינטואיציה היא כבר למודת סבל ולמודת ניסיון רע, ואז היא אומרת, עזבי אותך, באמא שלך, שבי במקום שטוב לו, שבי במקום הזה, מה את צריכה את זה? את בצוף גם ככה, את לא תחליטי טוב, או מישהו, יש אנשים יותר טובים ממך בתחומים האלה, מה את צריכה את זה? ואז אני אשאר באזור נוחות שלי, ולא אגיע לפוטנציאל יותר גבוה, כי תחושות הבטן כל מה נגרמו לי להישאר במקום, וכאן זה מוביל אותי גם להגיד, מי שתל את האינטואיציה הראשונית במוח שלנו? ילד נולד, מגיע כבוגר, וכבר יש לו תחושות בטן. מי שתל אותם? עכשיו, אוקיי, אבולוציונית יש תחושות בטן שבאנו איתם לעולם, כמו למשל לא להיות במקום גבוה מדי, כשאין אדמה מתחת זה לא נעים, לא לשחות בים סוער, כאילו זה אינטואיציות הגיוניות, שהן אבולוציוניות שרואים נחש לברוח או לצעוק למישהו שיעזור לי. נולדנו כמובן עם תגובות פחד מולדות, אבל מי ששותל את המרכיבים הראשונים של תחושות הבטן שלנו זה ההורים, אמא בראש ובראשונה.
אמא תמיד אשמה.
צריך להבין, המוח המעיים של התינוק זה נולד מהמוח המעיים של אמא שלו. היא בעצם מעבירה לו את המסרים הראשונים של איך לחוות את הסביבה. היא עדיין החלק הפרונטלי שלו בכלל או שלה עדיין לא מוכן. הוא בעצם חווה את העולם דרך החוויה שההורה מייצר, שבדרך הזאת אמא, עוד בבטן, היא כבר שותלת לו את האינטואיציה שלה במוח המעיים בעצם, איך להגיב לסביבה. עכשיו, יש איזה היגיון אבולוציוני, כי אם הגעתי לעולם, היא עשתה משהו טוב. היא הגיעה עד הגיל הזה, היא מצאה פרטנר ראוי, היא הצליחה לעבור הריון ולידה, מה שבבני אדם נורא נורא לא פשוט. זאת אומרת שבוא נסמוך עליה, בוא, better safe than sorry. אמא יודעת, נעשה מה שאמא אומרת. אז באמת האינטואיציות הראשוניות, וזה חשוב בעיניי להבין, כי בעצם לא נהיה מודעים לזה ביום יום, שהחלק מהאינטואיציה שמפעילות אותי, זה האינטואיציה של אמא ואבא. ועכשיו אם אני אגיד שהאינטואיציה הזאת לא מקדמת אותי כרגע, אבל אני יודעת את המקור שלה, ואני יודעת, המוח אומר, אם ההורים שלכם הביאו אתכם לעולם, ואתם גם בגיל שיכולים להביא צאצאים, זה אומר שהם סופר הצלחה, ולכן ההטבעות שלהם הן חזקות. אני צריכה לעשות עבודה מודעת, כדי להגיד לעצמי, אני אפילו אתן דוגמה של עצם היציאה שלי לחיים עצמאים, היא הכי לא אינטואיטיבית לי. אבא שלי במשך שנים עוד ברחם, נראה לי היה אומר תמיד לאימא שלי.
הוא לחש לתוך הבטן.
אל תהיה עצמאית. עצמאות שכה. לא לקחת סיכונים. זה מסוכן לא לקבל תלוש שכר. תזכרי את זה כל החיים. אין כמו תלוש. אני יכול למסגר אותם בבית. משהו היה לו המון חוסר ביטחון, שהוא מה שבחלב של אם כאילו עבר אליי, כי גם אבא משפיע על אמא, אמא משפיע על אבא, כולם משפיעים על כולם, אני מתקוררת למשפחה, קונסטלציה נוירונלית אחת, בעיקר של המערכת אחד, של המוח הרגשי, ולכן אנחנו לא מודעים עד כמה אנחנו מושפעים מהם, ואנחנו אומרים, אמא שלי לא משפיעה עליי, אבל היא כן. ואז זה מלווה אותנו, ואז תמיד תחושת הבטן שלי, כשהייתה עולה לי המחשבה, טוב, אולי אני אפתח עסק, אולי אני אפתח כאילו תעודת, איך זה נקרא, כאילו תיק במס הכנסה, כל התחושת בטן אמרה, לא, 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 כל הפעמונים, פעמוני הזקה. ופשוט מה שקרה לי למשל, זה שהחשיבה האינטואיטיבית הייתה כל כך שלילית לגבי משהו אחר שקרה לי, שחייב אותי לקחת את הסיכון הזה. זאת אומרת, לא הייתה לי ברירה, רק שהשאירו אותי במקום, שהתחושות בטן של המקום שהייתי בו היו יותר גבוהות מהתחושות בטן של אבא, מה שנקרא, מהבטן, רק אז נאלצתי, ממש שוב, הרגשתי לא טוב, הרגשתי שאני לא בריאה ממש, כאילו לא כיף לי לקום בבוקר. אז אמרתי, אוקיי, די. מה שיהיה יהיה, הכל בסדר. ועכשיו, האינטואיציה החדשה שלי אומרת, בבואי לקבל החלטה, נגיד לקדם את העסק, להיכנס לתחום שאני לא מכירה אותו בכלל, בגלל שהייתה לי חוויות, היו לי חוויות חיוביות מאוד, כאילו זה כמובן היה צריך להגיע לחוויה סופר חיובית, כדי לבטל את ההשפעה של האינטואיציה של אבא, אני אקרא לה. אז עכשיו אני הרבה יותר סומכת על עצמי, אני הרבה יותר אומרת, זה יכול אולי, אני לא אקח אימור גבוה, עדיין. כאילו עדיין יש שם משהו שאומר, צריך ביטחון, צריך לא לסכן יותר מדי. עכשיו, מצב הפוך יכול להיות אם אתה יושבת לידך אישה כרגע, שההורים שלה היו ככה, אבא שלה ואמא שלה היו משקיעים ויזמים ונכנסים לסיכונים ומצליחים והכל. הייתה בן אדם אחר לגמרי, זאת אומרת, האינטואיציה שלה, אז האינטואיציה שלנו היא באמת המאוד תוצר של הסביבה שחיינו בה, הסביבה שגדלנו בה, החוויות שאנחנו חווים. בפוסט טראומה, אני אומר, זאת אומרת, מצבים של סטרס גבוה, אנחנו בעצם נמצאים בסוג של מצב הישרדותי, מה שנקרא fight, flight, freeze בעצם, הגוף בעצם נמצא במצב הישרדותי, ובמצב הישרדותי לדעתך, מבחינת כל המכלול מערכת הצבים הזאת, האם יותר חשוב להקשיב למערכת אחת או מערכת שתיים, זאת אומרת לחשיבה...
חשיבה רגשית כמובן. רגשית. כל האמיגדלה שלנו היא ב-on fire, כאילו היא כולה בכזה אלארם, אלארם, אלארם כל הזמן.
בדיוק, אז לכן אנשים שהם פוסט-טראומטיים, באמת הנטייה להסתמך על תחושת הבטן היא תהיה ממש יותר חזקה.
ולא מוצדקת, שזה מביא אותנו לנקודה החשובה שבה יש התנגשות. כי אני חושבת שבמצבים שבהם הבטן שלי והמוח שלי אומרים לי את אותו דבר, זה האידיאל, נכון? זה הנחלה. זה המקום שבו אני אומרת, אוקיי, אני יודעת שאני בכיוון הנכון. אבל יש מצבים שבהם יש התנגשות, ואז אנחנו נורא נורא מבולבלים. עכשיו, אני יכולה להגיד על מצד אחד טעויות שאני הייתי עושה, עשיתי בעבר, שלא נתתי מספיק מקום לאינטואיציה. ונגיד בהקשר של הפודקאסט, זה דוגמה מעניינת שקרתה לי הרבה פעמים, שבעצם הסתמכתי על דברים שברציונל הם נכונים, למשל, אם בן אדם כתב ספר מצליח, אם הוא מפורסם או היא מפורסמת, אם, לא יודעת, הרבה אנשים מעריכים אותו, אז הוא יהיה אורח טוב, סבבה? אורח טובה. זה הנחה שהיא הנחה רציונלית, שבעצם לוקחת דאטה מהעולם, ואומרת, יש קשר בין פרסום, הצלחה, הכרה, לבין יכולות, נכון? נכון. זו הנחה רציונלית. נכון. וכשאני פעלתי עם תפיסה כזאת, היו כמה מרואיינים שהגיעו לפודקאסט, שהבטן שלי אמרה לי, לא, כאילו, אולי לא, אבל הבאתי אותם בכל זאת, כי אמרתי, אוקיי, את, מה את יודעת? כאילו, את לא יודעת. והבן אדם הזה כתב ספרים שהצליחו, ואנשים אוהבים אותו, אז הוא יהיה טוב. ובסוף הייתי צריכה לגנוז את הפרק.
וואו, עד כדי כך, כן, כאילו, כן. כי זה לא...
כן,
okay,
okay,
כן, מאוד מעניין.
ואז למדתי שאני צריכה להקשיב לאינטואיציה נכון. שלי. אבל זה מקום שבו את אומרת, אני לא יודעת האם אני צריכה, כשיש התנגשות, האם אני צריכה להקשיב לרציונל, או האם אני צריכה להקשיב לבטן. עכשיו נתתי דוגמה שבה הקשבתי לרציונל וזאת הייתה טעות. ובפוסט טראומה את אומרת, הנה דוגמה שאנחנו מקשיבים לבטן וזאת טעות. ויש הרבה מצבים בחיים שהרגש מנהל אותי, נכון? שאני נכון. מפחדת, תקחי משהו כמו חרדה. זה ברור שבמצב של חרדה, האינטואיציה שלי, מה זה אומרת? צועקת, צורחת, אומרת לך, אל תעלי לגובה, אל תתקרבי לג'וקים, אל תדברי עם אנשים, אל תדברי מול קהל, אל כזה, מיליון דברים. ואז פה יש טעות להקשיב לבטן. אז איך, למען השם, אפשר לדעת האם אני צריכה להקשיב לאינטואיציה או לראש כשיש התנגשות?
אז זהו, אז אני חושב שקודם כל, כאילו, הכר את עצמך, מה שנקרא. זה בעיניי הדבר הכי חשוב. ושוב, בתחומים שונים זה שונה. נגיד, בתחום שוק ההון אין לי שום ניסיון. יכול להיות שאני יכולה לאמר או לא לאמר. בתחום יחסים יש לי הרבה ניסיון, לפעמים חלק טראומטיות. אז אנחנו פשוט צריכים קודם כל להבין באיזה תחום אנחנו מדברים. אין לי אינטואיציה כללית. יש אינטואיציה כללית, יש באמת הגוף מייצר אותות של חרדה או ביטחון. בסיטואציות מסוימות, אבל יש סיטואציות שהקשב שלי אליהם הוא הרבה יותר גבוה, זה המסרים משם יותר רלוונטיים למהות שלי, לחיים שלי, יש כאלה שפחות, אז אין אינטואיציה כוללת, זאת אומרת, יש לי אינטואיציה טובה במקום, בתחום מסוים, ואולי אינטואיציה פחות טובה בתחום אחר, אבל אם אני מכירה את עצמי, ואני נגיד יודעת שבתחום הזוגיות, למשל, סתם, אני אומרת היפותטית, נגיד אדם חווה הרבה מאוד חוויות שליליות, אוקיי? יחסים שלא צלחו, לא נאמר בגידות, זאת אומרת חוסר אמון, תחושות קנאה מטורפות כאלה, ושם נצרבה סוג של פוסט טראומה בעצם, ואני מרגישה שזה כבר מעכב אותי, זאת אומרת אני מרגישה שבכל דייט אני פוסלת מאוד מהר, סומטית הגוף מדבר אליי ואומר לי, שוב, זה עוד פעם, better safe than sorry, אז הוא מחפש למה לא. הנה, הוא סימס למישהי תוך כדי, או סימס, בטח הוא סימס לאישה, ובטח הוא יבגוד, ובטח הוא, זאת אומרת, סתם אומרת משהו, תחושות שמאוד בדרך כלל מלוות אותי של קנאה. אני מאוד, הייתי, היום הרבה פחות, אבל כאילו קנאה זה משהו שמאוד ניהל אותי. והייתי מחפשת את הסימנים, שמעוררים בתחושה מוכרת של איך קנאה מרגישה. קנאה היא חרדה, חרדה שנובעת מחוסר ודאות וחוסר ביטחון, ובעצם אני צריכה לתת אמון באנשים, ואני לא אוהבת לתת אמון באנשים, אז אני הייתי מחבלת לעצמי בקשרים כל פעם. זאת אומרת, יוצאת קשרים נגיד מאוד שטחיים, לא עמוקים, לא להיפגע, הכל בסדר, והייתי מספרת לעצמי סיפורים, למה ללכת לפי תחושת הבטן. אז אני אומרת, במצבים האלה, הכר את עצמך, להבין שכאן האינטואיציה שלי מכשילה אותי פעם אחר פעם. אז אם אני מבינה את זה, שבאמת עברתי פה איזה תהליך לא בריא, קצת טראומטי אפילו, אז אני אטפל בזה. מה זאת אומרת לטפל בזה? אני רוצה רגע להגיד על מה זה אומר להשתחרר מאירוע פוסט-טראומטי. כי מה קורה? כשאנחנו חווינו איזושהי חוויה שהיא אוברוולמינג, כל המערכות נכנסות לפעולה. כאילו יש איזו הזקה מטורפת, כמו אם עכשיו פתאום יש מסוקים שמגיעים מאיזו מדינה עוינת, כל המערכות ההתראה מופעלות. זה מה שקורה באירוע שהוא המיינד לא היה מוכן אליו, הוא גם זה הגיע בבת אחת וזה אוברוולמינג וכל הרגשות צפים. אז כל מערכות ההתראה נכנסות לפעולה וגם אומרות איך נוודא שזה לא קורה שוב. אומרת, איך עושים תחקיר עכשיו, ומבדים שמי מי, מי קשל פה בשמירה על הגוף שלי, ונתן לזה לקרות, כאילו, איך נתתי לזה לקרות, איך הגוף שלי נתן לזה לקרות, ואיך אנחנו מונעים שזה יקרה בפעם הבאה. אז כל המערכות נכנסו, בראשם האמיגדלה מנהלת את כל האירוע הזה, והיא תישאר מעוררת עד שהיא תהיה בטוחה שהאירוע הזה עבר, ושיש לנו שליטה, ועד שהיא לא תהיה בטוחה שיש שליטה, היא כל הזמן דולקת.
כן.
איך מחבים אותה? עכשיו, כשכל עוד היא דולקת, היא משבשת את תפיסת הזמן והמציאות שלנו. זאת אומרת, מבחינת המוח, אני תמיד אומרת, התובנה הזאת, היא המודעת, שאירוע לא קורה אלא קרה, מצריך הרבה מאוד מסילות עצביות במוח, הרבה מאוד עבודה, להגיד לגוף שזה לא קורה לי, זה קרה לי. עכשיו, מה צריך לעשות? צריך, הטיפול בעצם מאפשר לתת לעונה המצחית כוח, לתת לה כוח, לתת לה יד ולהגיד לה, בואי ביחד, אנחנו, זה החלק המודע, זה רק החלק המודע, אנחנו ביחד נלמד את האמיגדלה באהבה ובאמפתיה, לא בשנאה, באהבה ובאמפתיה, שתפקידה חשוב מאוד, וזה נכון שצריך להיות מעוררים אחרי אירוע כזה, ונכון ששום דבר לא יחזור להיות כמו שהיה אחרי אירוע כל כך קשה, אבל בוא נלמד אותה לאט לאט, צעד אחר צעד, שיש לנו מה לעשות, שאפשר לצאת מזה, זאת אומרת, בעצם לדבר עם הלא מודע, ולהשתיק את האמיגדלה ואת ההיפוקמפוס, ולתת בעצם תחושה של שליטה, כי בלי זה, עכשיו יש כל מיני שיטות היום, וחלקם גם אפילו פועלות על האזורים הלא מודעים, של בעצם להנמיך פעילות באמיגדלה, זאת אומרת, להגיע למצב שבו ממש ב-FMRI אפשר לראות, ואפשר לעשות את זה, זאת אומרת, העונה המצחית כן יכולה לקבל את הכוח הזה.
מה אנחנו יכולים לעשות כדי שזה יקרה? איך הטיפול הזה עובד?
אחד הדברים שהכי משפיעים, ובגלל זה טיפול הוא כל כך משמעותי, שאנחנו מקבלים אוקסיטוצין בעצם מאנשים, מאחרים. זאת אומרת, אנחנו מקבלים תמיכה, שאנחנו מקבלים, מישהו נותן לי יד ואומר לי, וואלה, גם לי זה קרה, אני אספר לך מה היה לי, ואני אספר לך איך ביחד אנחנו הולכים לצאת מזה. מה שקורה ברגעים האלה, מוח המעיים חש מסרים של ביטחון. עצב הווגוס מופעל. זה מפעיל את תגובת ה-rest and digest של הגוף. לנוח, להירגע ולעכל. סוף סוף מוח המעיים יכול לנוח רגע, לעכל את המזון, להירגע ולשדר מסרים של ביטחון. כנראה שלא הכל כל כך נורא. יכול להיות בסדר. ככל שאנחנו מקבלים את זה יותר, את האוקסיטוצין הזה, ועצב הווגוס שבעצם מחבר את מוח המעיים והמוח המרכזי, נדלק, ככל שאנחנו מדליקים אותו יותר, הלכנו להופעה, רגע לשכוח מהכאב, ישבנו עם איזה חברה טובה, אחר כך ישבנו ודיברנו, אבל דיבור אמיתי על, על הרגשות, על הכאב, לא שיח מדווח מה שנקרא, אלא שיח רגשי עמוק על מה שעובר עליי, ומה אני מרגישה, ומה קורה לי, ואז העונה המצחית נכנסת לפעולה, ומתחילה לעשות שם עבודה על האמיגדלה, ואז הכל מתחיל להיות, להיראות טוב יותר, בזכות האהבה שקיבלנו, האוקסיטוצין שקיבלנו, התמיכה שקיבלנו, הטיפול שעברנו, שבעצם זה טיפול, זה מנות אוקסיטוצין לאמיגדלה. הרסט אנד דייג'סט מרגיע את הפייט פלייט שכל היום האמיגדלה שולחת, את היא משאירה אותנו הרי במצב מעורר הישרדותי, ורק מה שיכול לחבות את זה, זה הרסט אנד דייג'סט הזה של עצב הווגוס. הכל יכול להיראות טוב יותר פתאום. אנחנו לאט לאט יוצאים מהטראומה, זאת אומרת, מטפלים בפוסט-טראומה, זאת אומרת, האירועים, הזיכרונות, תמונות שקפאו בזמן, עם כל הבעות פנים שקשורות אליהם, וכל המסרים הלא מילוליים שהיו שם, הכל מתחיל להירגע וללכת לעבר. ורק אז, אני אומר, רק אז, אחרי שעשינו את זה, והבנו את האירועים שחווינו, איך הם השפיעו עלינו, איך הם השפיעו על המצבים הרגשיים שלנו, עשינו את העבודה הזאת, רק אז נחזור לסמוך על האינטואיציה בנושא הזה. אוקיי, נגיד, זה היה בעסקים שנפלתי חלילה, או בזוגיות, או בקומות כאלה.
כן, אני חושבת שקודם כל מאוד נהניתי מהשיחה. נהניתי להקשיב. נהניתי מלהזין לפודקאסט של עצמי, שזה נחמד. אבל אני חושבת שמה שאמרת עכשיו, הוא בדיוק מדגים בצורה מדהימה, כמה המערכות האלה הן בעצם לא באמת נפרדות אחת מהשנייה, וכמה זה לא באמת או זה או זה. כי בעצם כל השיח שאת הרגע דיברת, היה המקום שבו יש לי את מה שמגיע מתוך האינטואיציה, מתוך תחושת הבטן, ויש את המערכת המוחית, החכמה, המתקדמת, שיודעת להסתכל על זה, ולשאול, רגע, רגע, מה התוצאות של זה? מה קרה לי פעם אחרונה שפעלתי ככה? איזה דפוס אני מזהה בחיים שלי? וזה המקום שבו זה לא או להקשיב לאינטואיציה או לא להקשיב לאינטואיציה, אלא לראות מה לאורך הזמן קורה עם האינטואיציה הזו. כי זה בעצם, תראה, את יכולה לשפוט האם האינטואיציה שלך הייתה חכמה או לא. וללמד את עצמך אחרת, ויש מטאפורה יפה על, על, על שימוש באינטואיציה, שמדברת על זה שזה קצת כמו בשחייה, שבשביל ללמוד לשחות, את צריכה ללמוד להכניס את הראש לתוך המים. וזה הדבר הכי לא אינטואיטיבי בעולם, הישרדותית, את כולך מכוותת ללהשאיר את הראש מעל המים. ואז את מלמדת את עצמך לפעול בניגוד המוחלט לאינטואיציה שלך, שזה להכניס את הראש למים כל פעם, ואז להוציא אותו לנשום, ואז להכניס את הראש למים, ואז להוציא אותו לנשום, וזה חוסך הרבה יותר אנרגיה, ואפשר לשחות ככה. לשחות עם ראש מחוץ למים, זה מאוד מאוד קשה. ובעצם, כשאת מתרגלת, וזה העניין הפרקטי שעלה מתוך כל מה שאמרת, להסתכל אחורה על מה קרה כשעבדתי עם האינטואיציה שלי, לאן זה הוביל אותי, אוקיי? מה היה שם באינטואיציה שלי שהיה נכון? אז את בעצם לומדת לפרמל ולהשתמש בעקרונות רציונליים שמבוססים על האינטואיציה שלך. זה כבר לא תחושת בטן. זה עיקרון אמיתי שלמדת שאת משתמשת בו אחר כך כמו חוק שהוא בעצם רציונלי. ורואים את זה הרבה פעמים אצל, יש סיפורים על קבעים שנכנסים לכל מיני מקומות ואת מחבים שריפות וזה מקומות מאוד מאוד מסוכנים. ויש עדויות של קבעים שולחים את כולם מהר מהר לצאת מהבניין, לא יודעים למה, כי אומרים עכשיו מהר כל הקבעים החוצה, תוך דקה הבניין קורס.
וואו.
עכשיו, לא יודעים למה הם אמרו את זה, נכון? זה לא שהיה משהו שברור שהבניין הולך לקרוס. אחר כך כשהם מנתחים את זה, והם יודעים שהסיבה שהבניין קרס, שבעצם הייתה אש במרתף, שהם בכלל לא היו במרתף, הם היו בקומה 5, והם לא ידעו שיש שריפה גם במרתף, והמרתף בינתיים כל היסודות וואו. של הבניין, את יודעת, מתקלים, אז אחר כך יודעים שהייתה אש במרתף, וזה מה שגרם לזה, ואז אחר כך הם יודעים להגיד, וואלה, באמת אולי הרגשתי איזשהן רידות של הרצפה, או באמת אולי היה איזשהו ריח נכון. של שריפה שהיה מעבר לכמה שריפה שראיתי. אבל זה אחר כך, נכון? זה המערכת האיטית שיודעת להגיד את זה. אבל זאת השיטה שאם אנחנו מנסים לחשוב איך לשפר אינטואיציה, זה לא ממש איך לשפר אינטואיציה, זה איך לשפר הקשבה לאינטואיציה ופירוש של אינטואיציה, כי האינטואיציה היא אינטואיציה, נכון? זה כאילו, זה פועל בלי רצוננו. אז זה דרך זה שאני מסתכלת אחורה, בדיעבד. ואני אומרת, מה האינטואיציה שאני אמרה לי? מה קרה באמת? Okay, נכון. כשאני דיברתי עם בן אדם ושמחתי עליו, ולמרות שהאינטואיציה שלי אמרה לי לא, מה התגלה אחר כך? האם בתכלס הוא התגלה כבן אדם שבאמת אפשר לסמוך עליו וסתם חשדתי בו? האם באמת הוא יחזב אותי והאינטואיציה שלי הייתה נכונה? ואת זה אפשר להסתכל רק במחשבה לאחור, אבל התרגול הוא באמת לשאול את עצמי, אפילו מראש, מה האינטואיציה שלי מרגישה? ממש אפשר לכתוב את זה.
נכון.
בטן שלי אומרת לי עכשיו לעשות לא, 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 שזה לא נכון, שזה כן נכון, שזה זה. אז אני הולכת לחיים ואני רואה מה קרה. ואני יכולה להסתכל במה שכתבתי ולראות כמה מדויקת האינטואיציה שלי הייתה. לפעמים אני אצליח לפרש מה היו מקורות המידע שלי, לפעמים לא. אבל עדיין זה מחזקת כמה שאני יכולה לסמוך על האינטואיציה שלי. ובמצבים שאת תיארת של פוסט-טראומה, של זה שנולדתי עם, או יותר נכון גדלתי עם איזשהם אמונות יסוד שהן בסוף פוגעות לי בחיים, כן? אם אני מסתובבת עם אמונת יסוד שאנשים הם רעים, אז אובייקטיבית אני יכולה להגיד, זה לא נכון. נכון, יש אנשים רעים, יש אנשים טובים, יש אנשים שיעזרו לי, יש זה, אבל סטטיסטית, אנשים חיים יותר טוב כשהם מאמינים בחברה שלנו שאנשים הם אנשים טובים. אבל בעצם הרעיון הוא שאני יכולה לפעול גם בניגוד לאינטואיציה שלי, כדי להוכיח לעצמי שהאינטואיציה שלי הייתה לא נכונה. אבל זה דורש בקרה והסתכלות ורפלקציה ולמידה, וזה שוב המערכת הרציונלית שלנו עושה את כל התהליך הזה.
בדיוק.
אוקיי, אז מה קורה במצבים שבהם אני באמת מרגישה שיש פער, סתירה. הבטן אומרת לי, לא, אל תעשי את זה. כל הראש שלי אומר לי, כן, תעשי את זה. כלומר, אני כן מרגישה שיש את הכיתוב הזה בתוכי, ואין לי דרך ליישב את הפער הזה. מי מנצח? למי אני מקשיבה ברגע הזה?
אז במקרה הזה אני אומרת, בוא נגייס עוד מוחות מאיים שמכירים את המוח מאיים שלי. זאת אומרת, קבל חוות דעת נוספת מעוד מוחות, ספר את זה לחברה שמכירה אותי, מכירה את העבר שלי, מכירה את האינטואיציה שלי, שוב, בצורה לא מודעת היא כבר מכירה אותי, ניתן לה לקבל את ההחלטה, מה היא הייתה, מה היא אומרת, ואז עוד בן אדם, ואולי עוד בן אדם, ונשקלל. זאת אומרת, יש ידע שיכול להשפיע עליי, שנמצא אצל אחרים, שמכירים אותי, שרואים אותי מזווית אחרת, ולא מהמערכת העצבים שלי. הם גם יכולים, את יודעת, בצורה גם הלא מודעת שלהם, לעזור לי להבין עם עצמי מה אני רוצה מעצמי. זאת אומרת, זה, אז אני אומרת, בוא נגייס עוד חוות דעת של מוחות מאיים שמכירים אותי מקרוב. ואני, זאת אומרת, השקלול של הפרמטרים הוא רק, או שוב, הצורה המודעת, כמו שאמרנו, אני, באישיות שלי, נוטה לתת לבטן לנצח, כי ההימצאות שלי במצב שאני לא שלמה איתו, הוא לא, לא נעים לי בגוף, ממש לא נעים לי בגוף, ואני מעדיפה לקבל החלטה שאולי באמת היא פחות קדמה אותי, או שהיא, שוב, אני לא מדברת על דברים הרי גורל. אני אוהבת להיות שלמה עם הבטן, כאילו, טוב לי שהיא מרוצה. כאילו, שהתחושה שלי היא נעימה ונינוחה, ויכול להיות שזה הנושא הזה ש-better safe than sorry, כאילו, נורא מנהל. נעדיף לי להרגיש בטוחה מאשר... יוסי אסור תמיד לדבר על איך לדעת מה תחושת הבטן. לפעמים אנחנו לא יודעים מה תחושת הבטן, אז הוא... נגיד בבואנו לקבל החלטה, זאת אומרת, מה הבטן אומרת? איך בכלל מדברים איתה? אז הוא אומר, להטיל מטבע, זאת אומרת, להגיד את ההחלטה, ואם יוצא עץ זה כן, אם יוצא פלי זה לא. ואז אם עולה בנו תחושה להטיל את זה שוב, אז זה אומר מה תחושת הבטן שלנו. זאת אומרת, נגיד, אם לקנות את הדירה הזאת או לא. אחד, אם יוצא עץ כן לקנות, אם יוצא לא, לא לקנות. אז אני מטילה את המטבע, ואז יוצא נגיד לא לקנות. ואז התחושה הראשונית שעולה, טוב, נו, בוא נטיל את זה עוד פעם. זה אומר שאני כן רציתי לקנות את זה. זה הייתה תחושת הבטן שלי. מצב של התלבטות.
כן, אבל יש אנשים שעושים את זה, ואז יוצא הדבר השני, וגם עם זה הם מרגישים שהם לא שלמים, ושצריך להטיל את המטבע, אולי בפעה השלישית שלא קיימת אצלו, וזה משהו ש...
או לא לקבל החלטה.
כן, שלי מאוד חשוב לסייג עם זה, כי אני רואה, כשאני, תראה, כשאני עובדת עם אנשים אחד על אחד, אני פוגשת הרבה אנשים שהאינטואיציה שלהם תוקעת אותם בחיים. האינטואיציה שאומרת לך שאתה לא שלם עם ההחלטה, וזה לא משהו שהוא קרה מהחלטה אחת. את יודעת, עם כל החיים שלי אני כזה שלמה עם החלטות, הכל בסדר, ואז יש משהו אחד שהאינטואיציה שלי בוערת ואומרת לי, לא, אל תעשי את זה, אז ברור שצריך להקשיב. אבל זה קורה בכל ההחלטות, או שזה קורה על פני זמן, וזה קורה עם כל בחור שאני מצאתי איתו, ובכל עבודה שאני עושה, ובכל נעל שאני מודדת, ובכל... ואז אני מבינה שהמנגנון הזה הוא בסוף מנגנון שגורם לי לא לקבל החלטה, לא להתחייב, להישאר בלי, ולא במצב שאני אומרת, אוקיי, בחרתי, נגיד, בחרתי לא להיות בזוגיות, סבבה לגמרי. אני רוצה זוגיות, ולא משנה אם אני יוצאת. הבטן שלי אומרת לי שזה לא נכון, וכבר עברו 10 שנים, ואני לא בזוגיות, ואני רוצה זוגיות, ואז אנחנו כבר מגיעים למצב שבעצם האינטואיציה שלי היא לא מקדמת אותי.
לא מקדמת, נכון.
ואז השיטה הזאת של העץ אופלי...
לא, זה נכון, זה רק במצב רגעי שלא יודעים לרגע מה אומרת תחושת הבטן, אבל כן, גם...
כאילו זה נורא חשוב להסתכל על עצמנו בתמונה הגדולה הזאת, ואיך החיים שלנו מתנהלים כשאנחנו עושים כך או עושים אחרת. אני חושבת שמה שאבל כן יכול לעזור לנו להתחבר יותר לאינטואיציה, זה באמת, קודם כל, הקצב של החיים, נכון? כשאנחנו בקצב שהוא קצב מאוד מאוד מהיר, רצים מדבר לדבר, אין לי זמן רגע אחד להקל, אין לי זמן רגע אחד להתבונן פנימה, הסיכוי שאני אהיה קרובה לאינטואיציה שלי יהיה קטן יותר, כי אני כל הזמן עסוקה
נכון,
בדבר הבא, ואין לי זמן רגע אחד להתבונן פנימה. הרבה דברים שאנחנו נוגעים בהם בפרק, כל הסיפור, בפודקאסט, כל הסיפורים של מיינדפולנס, נכון? זה בדיוק המקום הזה של הרגע, לראות מודעות. מה קורה לי, מה אני מרגישה בגוף, מה עובר עליי, איזה מחשבות עוברות לי, ולא מתוך מקום של שיפוט, של זה נכון, זה לא נכון, זה טוב, זה רע, אלא רגע להכיר את עצמי ואת מה שעובר עליי, זה בעצם לחדד שוב את הגישה הזאת לאינטואיציה שלי.
כן.
אז התרגול הזה יכול מאוד מאוד לעזור. מה עוד יכול לעזור לנו לשפר את האינטואיציה שלנו, יותר נכון, את הגישה לאינטואיציה שלנו, שאולי עבדה לנו?
בעיניי מה שמאוד עוזר לדייק את האינטואיציה שלנו, זה להסיר את רעשי הרקע שלה, שאמרנו שהרעשי הרקע שלה, כאילו, שהרעשי הרקע האלה בעצם... מלכלכים את המערכת, זאת אומרת, האותות כל הזמן שליליים, למשל. אז אחד הדרכים להוריד את רעשי הרקע של זה, תמיד לא טוב ותמיד רע, ולא כדאי לקחת סיכון ולא צריך לעשות שום דבר, והאינטואיציה תמיד תגיד לי למה לא, זה להוריד סטרס. זאת אומרת, זה להפחית סטרס ולשים לב מה קורה לי אם אני, נגיד, בתקופה מאוד לא טובה. אז כל הדייטים כושלים, נגיד, אוקיי? אבל זה לא קשור לדייטים, זה לא קשור לאנשים, זה לא קשור לזה שבתחושת בטן, באמת, אם הייתי יוצאת עם הבן אדם הזה, זה היה הרסני. לא, זה לא קשור לזה, זה קשור למצב הרגשי שלי, שבמצב רגשי נמוך, פחות טוב, רמת סטרס גבוהה, מלא, יש מלא רעשי רקע לאינטואיציה, אז בוא ננקה אותה, והניקיון שלה, שוב, הוא דרך הפחתת הסטרס. זאת אומרת, אם אני אהיה במקום יותר טוב בחיים שלי, אם אני ארגיש יותר טוב עם עצמי, אם אני אוכל טוב, אם אני אישן טוב, אומרת, מה האינטואיציה שהיא תגיד כשאני עייפה, ומה האינטואיציה שהיא תגיד שאני בבוקר ערנית, ומשהו אחר. זה נורא קשור למצב הרגשי שלי באותו זמן, איזה השפעה תהיה לו עכשיו על קבלת ההחלטה שלי. האם בחשיבה האינטואיטיבית שלי אני עכשיו אעשה משהו כדי לפגוע במישהו אחר? למה אני עושה דבר כזה? מאיפה זה מגיע בכלל לעשות דבר כזה?
כן, אוקיי, אז דיברנו היום על המון 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 דברים. אני מרגישה שלמדתי מלא המוח שלי פה, בויר, בויר. אז בעצם דיברנו היום על מהי אינטואיציה. דיברנו שאינטואיציה היא מידע שידע שאנחנו לא לגמרי יודעות מאיפה הוא בא. הוא מגיע מאיפשהו, אבל הוא לא מספיק ברור לנו כדי שנוכל להצביע על למה אנחנו חושבים ככה ומה מקור הידע שלנו, אבל אנחנו פשוט יודעים את זה מהבטן. אגב, יש פסיכיאטרית בשם ג'ודית אורלוף שאומרת שאינטואיציה זה כמו נשק סודי שלנו שכדאי לנו ללמוד לחדד אותו. ודיברנו על מה המקור הביולוגי של אינטואיציה, על זה שבעצם יש לנו את המוח הרגיל שאנחנו חושבים עליו, ויש מוח מעיים או המוח השני, שבעצם יש לנו המון נוירונים, תאי עצב שנמצאים במעיים, וכל הזמן קולטים את הסביבה שלנו ואומרים למוח שלנו, נותנים לו מידע שהוא מידע מהיר. ההבדל בין המערכות האלה זה באמת העניין של המהירות. המערכת הרציונלית, המוחית, חושבת הרבה זמן, משקללת נתונים, יכולה להכיל כמות מוגבלת של אינפורמציה, בעוד שהמערכת המאיימית שלנו יכולה לקלוט המון המון מידע, לקלוט אותו מהר וצ'וק, לשלוח מסר אל המוח, וזה נכנס לתוך השיקולים שלנו. ההפרדה שאנחנו עושים בין רציונלי רגשי בין מעיים למוח היא הפרדה שהיא קצת מלאכותית, כי בסוף הכל מתרבב לנו נורא מהר בלי שאנחנו יודעים להגיד בדיוק מאיפה כל דבר הגיע. זה חלק מהפיצ'רים של המערכת, ושבכל זאת לפעמים זה מרגיש כאילו המערכות האלה מתנגשות אחת עם השנייה, ואז יש עניין של למי אני מקשיבה, בעצם למי המוח הרציונלי שלי בוחר להקשיב, כי המוח הרציונלי הוא זה שמקבל את ההחלטה למי להקשיב. וכאן אנחנו רוצים להסתכל קצת על דפוסי העבר שלנו ולהחליט האם אני רואה ש לאורך הזמן האינטואיציה שלי עזרה לי ושירתה אותי, או שהרבה מקרים היא גרמה לי ליותר בעיות, ולקבל החלטה בעצם מודעת על האם זה נכון להקשיב לה או לא. בדיפולט, אם אין לנו הרבה ניסיון, אנחנו כנראה נקשיב לאינטואיציה שלנו, אבל כשיש לנו ניסיון, חשוב לקחת אותו בחשבון. דיברנו על זה שהאינטואיציה שלנו לומדת על בסיס מידע וניסיון, אז כמה שיהיה לנו יותר ניסיון במשהו, אנחנו נהיו לנו אינטואיציות יותר חדות בתחום הזה. יש דברים כמו אנשים למשל שיש לנו הרבה ניסיון עם זה, בין אם אנחנו רוצים ובין אם לא, אנחנו חיה חברתית, אז יש לנו ניסיון עם זה, ולכן האינטואיציות שלנו סביב אנשים הם הרבה פעמים ייתו להיות חזקות ומדויקות. אבל גם לא תמיד, אם חווינו טראומות, אם חווינו ילדות קשה, אם ההורים שלנו לימדו אותנו משהו, גם שם אנחנו יכולים להיכנס לעיוותים, אוי, כמה שהנושא הזה מסובך. מה עוד דיברנו על איך בעצם לחדד את האינטואיציה, דיברנו על להאט את הקצב, דיברנו על מיינדפולנס, דיברנו על להקשיב פיזית לגוף, טכנית כזה, מה אני מרגישה בגוף שלי, בבטן שלי, בלב שלי, דיברנו על שיטות של ממש לנסות לנבא משהו, מה האינטואיציה שלי אומרת, אחר כך לבדוק מה היה, להסתכל על מה שכתבתי. מה עוד? היו עוד שיטות שהצענו?
להוריד סטרס.
להוריד סטרס, נכון, זה חלק מההעתה.
כן, rest and digest, יותר לעשות rest and digest, להרגיע את המערכת, לנקות רעשי רקע. כי ברגע שאנחנו בסטרס, יש הרבה רעשי רקע לאינטואיציה השליליים בעצם, שיתו את החשיבה שלנו לכיוונים השליליים, יגבירו את ההטיות שלנו, אז להקשיב לאינטואיציה, לחדד אותה, לדייק אותה, נוריד את רמת הסטרס שלנו.
מעולה. ויש אתגר שאנחנו רוצות להציע למאזינים והמאזינות בעקבות הפרק?
לנסות ככה, כן, ללכת אחורה בזמן. לעשות איזה תרגיל חשיבה כזה, לבחור תחום, ללכת אחורה, על אירועים, על חוויות, אפילו לרשום אותם. מה שעולה, מה שעולה זה מה שצרוב. אז מה שעולה עם הרגשות שהן עולות איתו, ופשוט כאילו לנסות כזה תרגיל במודעות לאינטואיציה, זאת אומרת, ממה היא נובעת, מאיזה אירועים, חוויות שחוויתי, מה נרשם בהם, מה הסמנים הסומטיים. גילוי הסמנים הסומטיים.
כן, דיברנו על מרקרים סומטיים. ואגב, כשאני עושה את התרגיל הזה, אז אני רואה שנגיד כל האינטואיציות שלי בנוגע לזמן, זוועה. אני לא יכולה לסמוך על האינטואיציה שלי בזמן, והנה מקום שלמדתי שהאינטואיציה שלי היא עדיין אותה אינטואיציה. אני עדיין אומרת, זה ייקח שעה. זה עדיין בא לי ככה, בום, מהר. אבל למדתי שאסור לי להקשיב לאינטואיציה שלי בתחום הזה, כי אני זוועה בתחום, וזה גם לא ממש משתבר, אוקיי? אז כל מה שקשור לערכת זמן, ערכת מרחב, איך מגיעים למקום מסוים, לא כל כך טוב. אנשים, נגיד, למדתי עם הזמן שאני צריכה להקשיב לאינטואיציות שלי, כי בכל פעם שלא הקשבתי, זאת הייתה טעות, ובכל פעם שכן הקשבתי, זה היה נכון. אולי בטח זה לא בכל פעם, כן? בטח אני קצת מוטה בזה, אבל אנחנו גם לומדים אזורים שבהם האינטואיציות שלנו יותר חזקות ויותר חלשות, וזוגת חלק מהלמידה החשובה. מעולה, היה מרתק, מרתק, מרתק. איפה עוד אפשר ללמוד ממך?
בספר, סיפור, קיצור תולדות אהבה, איך לקבל החלטות טובות יותר בזוגיות. אין מקום שהבטן יותר פעילה בו מאשר בחיים הזוגיים. ההוריים שלנו, שם אנחנו, הבטן היא בפול טיים. הכר את מוח המאיים של בן הזוג שלך, אני תמיד אומרת, כדי להבין מה מפעיל אותו ואותה. אז בספר שלי, פודקאסטים שיש באתר, liatyakir.com, הרצאות, אני מזמינה אתכם, כן. כיף. ביולוגיה זה כיף.
ביולוגיה זה כיף. כל תלמידי החטיבה שמקשיבים לנו, זה אני מהעתיד מדבר אליכם ומספר לכם שבעתיד אתם תחשבו שביולוגיה זה כיף, לא עכשיו.
הם לא יודעים שהייתי בוכה בלילות.
מה עשיתם לה? אז זה בעצם מה עשינו לך, כן? כולנו היינו שם, תלמידי חטיבה. אז תודה רבה, רבה, רבה לך. היה ממש, ממש מרתק. תודה רבה לכם, המאזינים והמאזינות, שהגעתם לעוד פרק בתוכנית חושבים טוב. מוזמנים לשתף את הפרקים ו לעזור ככה לעוד אנשים לחדד את האינטואיציות שלהם וללמוד להסתמך על המשאב האדיר שיש לנו בחיים שלנו, המאיים היקרים שלנו. רק התביישנו בפי הטבעת שלנו, אבל תראו איזה טוב זה עושה בעולם. וזהו, אני מזמינה אתכם להיפגש גם איתי בקרוב, להעמיק את הלמידה, להיפגש פנים על פנים, זה חוויה אחרת לגמרי. אז האירועים הקרובים שלי, זה ב-30 באוקטובר 2022, אנחנו ניפגש בתל אביב כדי לדבר על משמעות, משמעות בחיים, איך מוצאים משמעות בעבודה, איך יוצרים משמעות בעבודה, איך המשמעות מתבטאת באזורים אחרים בחיים שלנו ומה אפשר לעשות. אחר כך ב-14 בנובמבר תהיה הרצאה בזום, שמסתבר שאתם אוהבים את זה לאחרונה, אז אירועים בזום על איך להשתמש בחוזקות שלי, איך לגלות את החוזקות שלי ולהביא אותם יותר לכדי ביטוי בחיים שלי, זה גם מתכון טוב לאושר וגם להצלחה, רמז. ואחר כך ב-29 בנובמבר 2022 בתל אביב תהיה לנו הרצאה על איך מזהים מחשבות מעכבות, אגב אינטואיציות, ואיך מתמודדים איתם ויוצרים מודל יותר בריא עם שקט נפשי לחיות איתו. זה הוא. תודה רבה, תודה רבה דליה, תכיר, תהיו בריאים, יאללה ביי.